זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר, רמזים עדינים, על עלים ירוקים, ירוקים.
שלום וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט שלנו הלומדות. אני גפן ויחד איתי מיכל. היי מיכל, מה שלומך? והיום בתוכניתנו מיכל תעלה נושא ונדבר עליו כמו שאנחנו עושים תמיד, ואנחנו מקוות שתיהנו ותלמדו ותגיבו לנו כמה שיותר.
אלן גפן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אז אני אקח לספר קצת על מה שעברתי בשבוע, שבוע וחצי האחרונים. בעצם מצאתי את עצמי בסיטואציה, בלי יותר מדי להרבות בפרטים, שאני נמצאת במרחב שיש בו אנשים שמחזיקים הרבה מאוד סודות. סודות שהם לא מספרים לעולם, סודות שהם לא מספרים בינם לבין עצמם, סודות שהם שומרים בתוך... ויצא לי הרבה להסתכל על המקום הזה, על מה סודות עושים בחיים שלנו. יצא להגיד, זה כאילו אנחנו לא נכנסות עכשיו לשיעור חשיבה הכרתית, בוא נדבר את המושגים, אנחנו יותר נכנסות לאיזשהו מקום שבו להבין עד כמה אנחנו יכולים בטעות להזיק לעצמנו, אפילו ממקום שאנחנו חושבים הרבה פעמים שאולי אנחנו עושים משהו טוב, אנחנו מגנים על מישהו, אנחנו שומרים על מישהו, אנחנו לא מספרים עד הסוף, אנחנו מחזיקים בתוכנו, והמילה סודות, שיש לה גם צד חינני דרך אגב, שאולי ניגע בו קצת בהמשך, כי בכל זאת בקיום שלנו יש איזשהו סוד מאוד גדול שאנחנו לא כל כך גלוי לנו, היא מילה שמחזיקה בתוכה הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד הבלגה, שזה נושאים מאוד כבדים בתוך הפנימיות שלנו, הרבה מאוד לחץ אפילו אני רוצה להגיד. ונשאלת כאן שאלה מאוד גדולה, שאני באמת יעלה אותה ככה כשאלה, ובואי רגע ננסה לגעת בה. קודם כל בכלל, מה זה סוד? מה זה סוד? מה זה לשמור סוד? מה זה להחזיק סוד? מה הרווח של זה? ואולי גם מה המחיר של הדבר בתוך הפנימיות שלנו? כי אני חושבת שיש מצבים ש... אני לא יכולה להגיד שזה לא נכון תמיד, אבל אולי אנחנו צריכים גם להבין מה הצד השני, מה אנחנו עושים לעצמנו בזמן שאנחנו שומרים סוד, וגם אולי קצת לדבר על... בעצם האם יש לנו יכולת אמיתית לשמור על סודות? שזה אולי הבסיס של הדבר הזה שמערער את כל היסוד הזה שנקרא בוא נשמור סוד, כי בכלל אנחנו יכולים לשמור סוד, זה משהו שהוא אפשרי עבורנו, אנחנו באמת רק מה שאנחנו לא אומרים זה מה שאחרים לא קולטים, ואני חושבת שבלי דרמות גדולות, סודות זה משהו שאנחנו מחזיקים בחיים שלנו, ובתוך משפחה עם ילדים הרבה פעמים אנחנו רואים את ההשפעה של המקום הזה, ובזוגיות אנחנו רואים את ההשפעה של המקום הזה, ובמערכות יחסים בעבודה אנחנו רואים את ההשפעה של המקום הזה, וכביכול לא בהכרח בדברים מאוד מאוד גדולים. אז אמרתי מלא דברים כבר על התחום, כהרגלי בקודש. תרשו לי לסמוך ולצחוק על עצמי גם קצת עם העניין הזה.
אני חושבת שאלת פשוט הרבה שאלות מאוד מעניינות. אני ככה, אני מקשיבה לך, ותוך כדי אני מערערת עם עצמי שבאמת לא שאלתי את עצמי אף פעם, אוקיי? איפה הסוד מתחיל להיות משהו שפוגע בי? האם הוא בכלל פוגע בי? האם, את יודעת, אם יש סוד שבאמת את סיפרת לי משהו שהוא אישי ופרטי שלך, ואת לא רוצה שהוא יתגלה מסיבותייך שלך, אז שאלת, האם אני יכולה לשמור את זה בסוד? אני חושבת שכן, את יודעת? אני חושבת שכן, אבל זה באמת שאלה. ואיפה הסוד? זאת אומרת, את אומרת, אם יש סוד שהוא סוד במרכאות רע, ויש סוד שהוא סוד טוב, או שזה בכלל לא קשור פה הטוב ורע. כי אני יכולה לומר על עצמי שיש הרבה דברים שאני מסתירה, אוקיי? אני יותר קוראת להם הסתרה, כי אני מתביישת בהם. כי אני לא גאה בהם, או כי אני לא רוצה שידעו עליי. ואז אני קצת מתפלפלת, אבל זה שקר, או שזה סוד, או... כמו ששאלת, מה זה בכלל סוד?
אולי נסתכל רגע על ילדים, זה מעניין לקחת את ה... ככה, תוך כדי זה שאת מדברת, אז עולה לי רגע כל מיני ויז'נים בעיניים על ילדים, איך ילדים, מה זה בשביל ילד סוד?
נכון.
ואולי שם נעוץ גם איזשהו הבסיס להבנה שלנו, האם באמת אנחנו, כשאני, חברה אומרת לי, תשמעי, אני רוצה לעשות מסיבת הפתעה לחברה אחרת, וזה יקרה בעוד שבועיים, אל תספרי לזה סוד? לא, זה לא סוד. זה לא סוד, נכון? זה אתה מכין את עצמך לקראת משהו שיקרה. אתה לא שומר סוד, כאילו, אתה לא עסוק באיך לא להראות את זה. אתה כן, כי מנסים ליצור משהו, אבל אתה משתמש במושג הזה שנקרא בוא נשמור סוד, לטובת משהו שהולך לקרות, לטובת משהו טוב. ובאמת, הדילמה, הנקודה שהעלית, זה המקום מתי סוד הופך להיות הדחקה, או הסתרה, או הימנעות, או איזשהו באמת מעמסה מאוד גדולה על הנפש שלי בכלל. ברור שזה גם יצא בתשדורת ממני כלפי חוץ, ואני אחזור רגע לילדים, ואני אגיד שאנחנו יכולים לראות את זה ממש כבר בגן ילדים אפשר לראות את הדבר הזה מתקיים, את הילדה הזאת שלוחשת לחברה שלה ככה, כדי שמישהי אחרת לא תשמע.
נכון.
זה לא גם אם היא לא שומעת את המילים, היא יודעת שמדברים עליה. זה לא נסתר מעיניה. גם היא לא יודעת מה אמרו, היא מודעת לזה שמתקיים איזשהו שיח עליה. זאת אומרת שנוצר במרחב הזה משהו שגם אם הוא לא מילולי, בתדר שלו יש בלבול מאוד גדול. יש איזושהי סתירה מאוד גדולה בפנימיות. את יודעת מה עולה לי עכשיו לראש כשאני חושבת על זה? אולי מסיבות הפתעה זה טעות בכלל. כי מסכן הבן אדם שעושים לו מסיבת הפתעה. תחשבי על זה. הוא קולט שמדברים עליו, הוא לא יודע על מה מדברים. לפעמים, הרבה פעמים אחרי מסיבת הפתעה, אנשים באים ואומרים, אבל קלטנו. קלטנו שמשהו פה קורה. וקלטנו שזה, וזה יחיץ אותנו, ולא הבנו, איזה יופי, זה נגמר במסיבת הפתעה, אבל בתכלס, אותו בן אדם שהיה כאילו עכשיו מועד למסיבת הפתעה, וואלה, חודש או שבועיים, או whatever, כמה זמן שלו, היא לא תוכננה, הוא היה בסטרס.
ממש. אפרופו ילדים, תחשבי על המשפט הזה, סוד כמוס לפרה ולסוס.
אוקיי.
אוקיי. כן. מה זאת אומרת? הסוד הוא כמוס? מה הקשר של הפרה והסוס פה?
אז מה הקשר?
לא יודעת. אולי באמת זה בא להגיד לנו על העניין של הסוד, של הסוד שהוא לא באמת סוד בעצם.
אוקיי.
סוד כמוס?
לפרה
מי שלא מבין את הסוד זה הפרה והסוס, כי הם לא בני אדם.
כן.
אוקיי? סתם, אני חושבת, אין לי מושג.
לא, זה מעניין.
כוונת המשורר.
ברור, אבל זה מעניין להסתכל על זה ככה, כי בני אדם קולטים תדרים. וגם אם אנחנו נגיד לא את כל האמת, אז בסופו של עניין, המשקע של הלא נאמר, יישאר בינינו.
נכון.
הוא יישאר בינינו. עכשיו צריך
להפריד. אז אנחנו בכלל מדברות על תדר, שאנחנו מדברות על סוד. אוקיי? נשים את זה פשוט על השולחן.
נכון, אנחנו מדברות על תדר, ואני רוצה גם באמת להפריד פה משהו. יש הבדל בין זה שאני רוצה להגיד לך שהצבנת אותי, ואת מרגיזה אותי, ואני חייבת להגיד לך כבר הכל בפרצוף, כי אף פעם אני לא אומרת לך, זה לא סוד.
אז מה זה?
זה האומס שלי, שאני חושבת שאני צריכה לרוץ להגיד אותו, וככה אני חושפת את הסוד שלי. לפעמים דווקא במקום הזה, עבודה פנימית עם עצמי כדי להבין שדעתי עלייך או על איך שאת מתייחסת אליי, זה בכלל קשור למה שעולה אצלי בתוך הנפש כמתפתח. זה בכלל לא חיצוני, זה פנימי בלבד אצלי, זה לא קשור. סוד, אם אני רוצה לאפיין בין שני הדברים האלה, אז אני אגיד שסוד זה נתון שלא נאמר, נתון אמיתי, לא סיפור נפש שלי.
נכון.
זה אינפורמציה שלא, שנמנעת ממישהו, שלא נאמרת ממני. זה לא מה אני מרגישה כלפייך, זה לא סוד. מה אני מרגישה נכון. כלפייך, זה החוויה האישית שלי, כי אמרת לי משהו ונפגעתי. בסדר, זה שלא באתי להגיד לך שנפגעתי, זה לא עושה את זה שאני מחזיקה סוד ממך. אני אמנם מתנהל דרך זה, אם אני לא אבין שהתעורר אצלי משהו בנפש, אבל סוד, ההגדרה שלו יותר ברורה.
אני יכולה להקריא לך מפיקיפדיה.
יאללה.
אגב, זה נורא דומה להם, זה ממש מה שאמרת עכשיו. בויקיפדיה כתוב שסוד זה דבר מידע המוסתר מפני אנשים מסוימים או קבוצות. בזמן שאולי המסתיר חולק את המידע עם אנשים אחרים. מידע.
זה מידע, בדיוק. נכון. זה מידע שלא נאמר. נכון. עכשיו, זה עלה אצלי כל כך חזק, כי הייתי באמת בנוכחות של זמן כזה שאני שומעת סוד קיים, ואני שומעת את השקר, ואני שואלת את עצמי, באמת לא פעם ולא פעמיים באותו מעמד, איזה נזק עושה לעצמו הבן אדם, הבן אדם שמחזיק את הסוד והצודקת, את אמרת את זה בהתחלה מבושה, הוא לא מחזיק סוד כי הוא גאה במשהו. אנחנו מחזיקים את הסודות האלה כי אנחנו מתביישים, כי אנחנו מפחדים מהתגובה, כי אנחנו לא רוצים לעורר כעס, כי אנחנו, אלה המניעים שלנו, אנחנו לא באים ושומרים סוד כי זה יעשה טוב למישהו. זה נשמע לי כאילו הזוי. אלה אם זה מסיבת הפתעה שכרגע ביטלתי אותה. for granted, אין יותר מסיבות הפתעה, סתם.
או שזה מידע באמת, שכן יכול להזיק. זאת אומרת, אם אנחנו הולכות על הגדרה היבשה המילונית, יש מידע שיכול להזיק. זאת אומרת, למשל, אם את עכשיו עולה לאיזו הופעה חשובה, ולא יודעת מה, הבת שלך בדיוק נפצעה, ואני אומר, אוקיי, אני לא אשתף איתך את המידע הזה עכשיו, אני אחכה שתופי, תעשי את מה שאת עושה, ותרדי, אני אשתף איתך את המידע.
זה לא סוד, אבל.
אז מה זה?
זה שיקול דעת.
נכון, אבל אם הולכים לפי ההגדרה, זה הסתרה של מידע. יש מידע מסוים, mm-hmm. אני מסתירה אותו ממך בשיקול דעת, נכון, אבל אני מסתירה אותו ממך.
כן, אבל את מתחמת את זה בזמן, את יודעת שאת נכון. תלכי ותחשפי אותו.
מצוין. אז פה אמרת משהו חשוב. ששתינו יודעות כמה הוא חשוב.
כן.
אוקיי? זאת אומרת שברגע שסוד נהיה אירוע מתגלגל, ואין לו תיחום בזמן, ומיכל, ממש בא לי שתסבירי רגע גם...
זה תיחום בזמן.
גם תיחום בזמן, אבל גם את המילה תדר, שאנחנו מדברות באמת למאזינים שלנו, שאולי לא ממש ירדו לסוף דעתנו, אני חושבת כן. שזה חשוב, שידעו איך אנחנו ב... חשיבה הכרתית מגדירות את זה, ופשוט מיכל היא מגדירה מצוינת, אז אני פונה אליה.
תודה. אז תדר קודם כל. בוא נתחיל מהמילה תדר. אני רוצה להגיד שבפיזיקה של הדבר, זה כמו ברדיו של פעם. את זוכרת, היה את הגלגלת הזאתי? שבין התחנות היה רעש לבן, היה פס...
נכון.
ואז פתאום נכון. נקלט התחנה. והתדר הוא... ואת שומעת בצורה ברורה, דרך אגב, גם היה קצת סטיות לפני ואחרי, של שומעים כמעט עד שזה ממש... עד שממש אנחנו שומעות באופן ברור את הדברים בצורה צלולה. ותדר זה בדיוק זה. יש את ה... בנפש, יש לנו תדרים... של מהות, שהם תדרים שמביאים איתם איכות פשוטה, אני רוצה להגיד. זה ברור, זה חד, זה יכול להיות מאוד רך גם, זה לא חייב להיות נוקשה, כאילו אנחנו אומרים ברור וחד, ומיד אנחנו... תדרים שיביאו איתם רכות, אבל אין בהם כפל משמעות. התדרים הלא נקיים זה תדרים שיש בנפש שלנו, שאנחנו לא ברור לי, קודם כל לי, עזבי רגע מה שיוצא ממני החוצה. לא ברור לי מה נכון לי, מי אני, יש לי כפל, תלת משמעות, ארבע משמעות, אני צריכה לדאוג שגם האחרים יאהבו אותי, אני צריכה גם לדאוג לזה שאני אוהב את זה, אני צריכה גם אולי לשים את עצמי בצד, ואז פתאום נוצר איזשהו רעש, רעש בתדר בתוך הפנימיות שלנו. זאת אומרת שתדר נקי הוא תדר ברור, זה מילה פשוטה, זה כוונה פשוטה. עכשיו, יש עוד מימד להתייחס אליו במילה תדר, זה להבין שתדרים מועברים בין בני אדם. ימימה אומרת שיש לנו קולטני לב. היא אומרת, יש לנו קולטני לב, יש חלק אחד מקסים שמתייחסת לקולטני הלב. היא אומרת, מה אתם חושבים? אני אגיד את זה בשפה שלי. מה אתם חושבים? שאנשים קולטים רק את מה שאתם אומרים? אתם קולטים אנשים אחרים? כשמישהו נכנס לחדר עצבני, אתם לא יודעים שהוא עצבני? הוא עוד לא אמר מילה. אתם יודעים שהוא עצבני? מה אתם יודעים? תנסחי לי את זה במילים. מה, המבט שלו הולך מצד לצד? לא, יש שם תדר. יש תדר שנכנס לחדר, שמחזיק בתוכו את הכעס, את העצבים, את החוסר סבלנות. אנחנו קולטים את זה בקולטני הלב שלנו, עוד לפני המחשבה דרך אגב. עוד לפני שאנחנו יכולים לנתח. אנחנו גם אפשר להסתכל על זה ממש, אם מסתכלים על זה בצורה נקייה, אפשר לראות שהתגובה שלנו היא מהירה יותר מהמחשבה שלנו. אנחנו עוד לא מבינים מה אנחנו, כבר יש לנו, אנחנו רגע מתרחקים, רגע, אנחנו כבר, יש בין, צריך דקות מאוד קטנה שם, אבל זה קורה. אז בעצם העולם הזה של תדרים, מעבר לזה שיש לנו את היכולת לסנחרן את התדרים הפנימיים שלנו למעבר הזה שבין רעש לשקט, בין רעש לבן, הסחות דעת, בלגן לפשטות הראייה, לבהירות המחשבה, זה משהו שאני יכולה לעשות באופן פעיל בתוך הפנימיות שלנו. יש לנו גם את היכולת לקלוט תדרים חיצוניים, ומתוך כך גם לשדר תדרים מאיתנו. אנחנו מערכת קולטת ומשדרת באופן קבוע. אנחנו טלפון סלולרי נייד, כאילו, לטובת העניין. כי אין לנו חוט, אנחנו לא מחוברים לקו. אנחנו מסתובבים בעולם כיחידות סלולריות שכל הזמן קולטות ומשדרות.
אז כמו שאמרת לגבי סוד, אמרת שבן אדם, כמו שאומרים, ממתיק סוד.
כן.
אוקיי? אז, כן. אז אנחנו קולטים את זה בתדר.
בקולטנים של התדרים שלנו.
כן.
אנחנו קולטים, וצריך לקחת מעבר לזה בחשבון, שלפעמים אנחנו לא נקרא לזה סוד, אבל גם מילים שלא נאמרות נקלטות.
נכון.
שלא נחשוב שרק מה שנאמר נקלט. אז גם אם אני אצא מהמרחב של הסוד שמדבר על אינפורמציה, ואני רגע אלך לנפש ואני אגיד שאם אני כועסת עלייך, ואין לי סיבה לכעוס עלייך לטובת העניין, אבל אני עדיין כועסת עלייך, התקלטי שאני כועסת עלייך. שזה נכון. שיעור אחר, אנחנו נדבר על זה. אבל הקולטנים האלה עובדים כל הזמן, לא רק אל מול סודות.
רציתי לשאול, הרי דיברת על איזשהו אירוע שאת חווית. אהה. שחווית אותו, ואני רוצה שתנסי דרכו להבהיר את עניין קולטני הנפש, הלב האל.
כן.
כי אמרו לך שיש סודות, הרגשת את זה, איך זה התבטא?
אני אגיד, במקרה הספציפי הזה אני ידעתי שיש סודות. אבל אני ישבתי כצופה, הם לא קשורים אליי, בסדר? ואולי בגלל שנפש האדם זה באמת כנראה הדבר שהכי מסקרן אותי. אז ישבתי בסיטואציה הזאת כצופה, ולא יום ולא יומיים. היה לי הזדמנות לצפות על הסיטואציה ולראות רגע מהצד מה קורה סביב הדבר הזה כל פעם, ולאיזה סטרס זה מכניס את הסיטואציה, שממש עלתה לי השאלה. עכשיו, זה הזכיר לי קודם שדיברתי, ופה אני אחבר את זה רגע לשאלה השנייה שלך, למרחב הזה שנקרא תיחום הזמן. שאלת אותי על התיחום?
כן, על תיחום הזמן.
כן, אז אני...
דיברנו על סוד מתגלגל ועל סוד שיש לו זמן.
נכון. אז אני אספר סיטואציה שאני פגשתי בחיים שלי, שבה אני חושבת שהדרך שבה חשפו בפניי אינפורמציה הייתה דווקא נבונה. בסדר?
אוקיי, כן, כן.
כשבאחד הטיולים שלי במזרח, כשטיילתי בהודו, אני חושבת שבנסיעה הראשונה, הייתי אמורה לטוס לסיים את החצי שנה הראשונה שלי בהודו, נסתיימה לי הוויזה, הייתי אמורה לטוס מהודו החוצה, הייתי בוורנסי בדרכי לקלקטה, לא משנה מי שרוצה שיסתכל במפה, אני חושבת שתכירו את זה פחות או יותר, שזאת נסיעה של בערך 24 שעות ברכבת, more or less, אני כבר לא זוכרת בדיוק את כל הפרטים. ואני מגיעה לוורנסי, ואני נכנסת לגסטאוס, ואני רואה שיש פתק בגסטאוס שאני נכנסת אליו, שמחפשים אותי מהבית. טוב, קודם כל הלב שלך יורד, נכון? בפעם הראשונה הלב שלך יורד. אני מרימה הטלפון להורים שלי, זה לא העולם של היום, לא היו סלולרים, לא היה זה, מחפשים אותך מהבית, זה עניין. אני מרימה הטלפון להורים שלי, אמא שלי הייתה אמורה לבוא לבקר אותי בתאילנד, אבא שלי אומר לי, תשמעי, לפני הנסיעה עכשיו לתאילנד, אמא החליטה שהיא הולכת לעשות בדיקה כללית פיזית, ויש חשד לסרטן שד. זה מה שהוא אמר לי. בסדר?
כן.
והאמת, הם ידעו שיש סרטן שד. היא כבר הייתה רגע לפני הניתוח.
וואו.
אבל הם לא אמרו לי את כל האמת. והם עשו מהלך מאוד מאוד נבון. בהסתכלות שגם אז כבר הבנתי, כי כשכבר הגעתי לקלקטה אחרי יום וחצי, אז הם כבר אמרו לי את האמת.
כן.
אבל הם נתנו לי את האפשרות לעכל בשלבים שלא היו לי, כי אני לא הייתי איתם בתוך התהליך. בצורה מאוד נבונה, הם נתנו לי לעכל את השלבים למרות שהם שמרו סוד, אבל הם ידעו, וזה בדיוק אני ניגשת למקום שנקרא תיחום, את הזמן הזה. הם ידעו שהם יגידו לי. ואז אתה בעצם, נכון שכביכול עכשיו אני עדיין לא נותנת לך את כל האינפורמציה, אבל אני בשיקול דעת שואלת את עצמי איך אני אתן לך את האינפורמציה. לא כל סוד קל להנגיש אותו, לא כל אינפורמציה קל להנגיש אותה. וזה שאני לא זורקת עלייך הכל בבת אחת באותו רגע, זה לא אומר שאני שומרת ממך סוד, או סוד במובן המרעיל של המילה. בסדר? כן, כרגע זה סוד, את לא יודעת הכל, או את לא יודעת כלום, אבל אני יודעת שהזמן מתקרב ובא, ואני הולכת באומץ לב גדול לחשוף את זה בפנייך. זה לא קל גם לחשוף, הילדה מתיילת בהודו. כולה באיזה סרט אחר לגמרי, תכף הולכים לספר לה שהיא חוזרת לארץ, נגמר הטיול שלה, אמא שלה חולה, היא באה לעשות משהו אחר לגמרי. מישהו צריך להגיד לי את זה. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו נוגעות פה בפער שבין סוד נצבר, משהו שאנחנו סוחבים אותו הרבה מאוד זמן, שצובע את החיים שלנו, וגורם לנו להתנהל בצורה מסוימת, בסיטואציות מסוימות, אל מול אנשים מסוימים, לבין שמירה של אינפורמציה, ואני לא אשתמש במילה סוד כדי לעשות את ההבחנה הזאת, שמירה אחר. של אינפורמציה לזמן מסוים, שאני יודעת שזה לטוב, לפחות אני מניחה שזה לטובת הסיטואציה. יכול להיות שאני אתאה, והכל, אבל לפחות אני באה מתוך מקום שמשקלל את הנתונים. ויש פער מאוד גדול בין הדברים. האם אני, וכאן הזמן יש לו פרמטר. כי יש את המשפט המאמם הזה שאומר, הזמן יעשה את שלו. ובואי, בסודות הזמן לא עושה שום דבר בשלו, הוא מנפח אותם, מגדיל אותם, הופך אותם למפלצת ענקית, שבסוף יום אחד כשהם מתגלים, ואני עמדתי גם במצבים כאלה, שפגשתי אנשים שמגלים סודות של עשרות שנים, ומחליטים, זה יכול לפרק חיים שלמים.
נכון.
החזקת את זה כל כך הרבה זמן. יום אחד אתה אומר, יאללה, נמאס לי להחזיק את זה, אני הולך לשים את זה clear and loud שם בחוץ, והעולם יתהפך. עכשיו, אולי בדיעבד, אחרי זמן, זה יסתבר כדבר הנכון, אבל רעידת האדמה היא גדולה. והשאלה אם אנחנו רוצים לקחת את עצמנו לרעידות אדמה כאלה, במודע.
שאלה אם זה בכלל משהו שאנחנו יכולים, איך אומרים, להימנע ממנו. זאת אומרת, יש דברים. למשל, בואי ניקח ילדים מאומצים.
כן.
אוקיי? שבעצם לא מגלים להם את זהות הוריהם עד גיל 18, ואז הם צריכים להחליט לבד.
כן.
וזה סוד שכביכול עושים כדי לשמור עליהם.
כן.
ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו, שאנחנו שומרים בסוד, כדי לשמור על על הבן אדם. אני חושבת שמה שאת נתת פה, זה באמת את ההבדל הזה, בין סוד שאנחנו מחליטים לשמור, אוקיי? לבין הבעת איזושהי דעה שלנו שאנחנו מחליטים על בן אדם או משהו שאנחנו מחליטים לא להגיד, ויש הבדל בין שני הדברים האלה, וגם אני חושבת שזה מאוד מאוד מורכב ומסובך לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו פותרים את העניין הזה.
לגמרי, אבל רגע, אני דווקא רוצה לחזור לדוגמה שאת הבאת, כי יש גם משפחות שמאמצות ילדים ולא מסתירות את זה. יש גם את
לא. הפרבה. לא את האימוץ, את הזהות של ההורה. אי אפשר, אסור, בחוק.
כן.
לא יכולה, את זהות ההורה הם מסתירים.
כן.
לא את האימוץ.
אבל גם זה מתוחם בזמן.
נכון.
למרות שזה מתוחם ב-18 שנה, מה שנראה לנו endless, עדיין בגיל 18 הילד רשאי לבקש את שמות ההורים שלו. נכון. זאת אומרת שגם אם זה, החוק סידר את זה. זה לא שזה כזה פרוץ, כי אני רוצה להגיד שלפעמים מה שנראה לנו, מה שאני רוצה להגיד שאותם סודות שבעצם רציתי להביא אותם לפה כמקום להתמודד אליו, זה הסודות שמעיבים על היום יום שלנו. אותם בעצם רציתי לשים על הפרק. אם תשאלי אותי, תגידי, אני מחזיקה, יש לי איזה סוד שאני מחזיקה מבעלי כבר 15 שנה, אז מה את ממליצה לי עכשיו ללכת ולהגיד לו את זה? אני אגיד לך, חכי שנייה, רגע, שנייה, אני אגיד לך, גם לרוץ עכשיו ולפרק את כל מה שהחזקת 15 שנה בבת אחת, כי הבנת שסודות יושבים לך על, על, על הנפש, גם פה יש שיחה מאוד ארוכה לעשות, בסדר? זה לא,
כן.
אנחנו לא בפתרונות, בואי נפתור את הפתרונות מהר ונגיע ל... לא, אנחנו פשוט רגע מנהלות איזשהו שיח, בשביל שנבין, משקלים שאנחנו לוקחים על עצמנו הרבה פעמים בתוך החיים. ולא הייתי רוצה שאף אחד ירוץ מהבודקאסט הזה עכשיו, לפרק את כל, את כל המבנה שהוא בנה, גם אם הוא בנה אותו על יסודות ראויים.
נכון.
ולעשות את זה בשנייה, ולהגיד, יאללה, הבנתי, אלה שם דיברו על סודות, זה גמר לי את החיים, עכשיו אני הולך כאילו לחשוף אותם, כי יש פה הרבה מה ללמוד על איך אנחנו פותחים את עצמנו חזרה. איך אנחנו נפתחים לחשוף את מה שגם סגרנו. איך אנחנו מפסיקים להבליג במקומות זה תהליכי נפש שלמים שלמהר בתוכם, זה גם יכול להביא לנזק מאוד מאוד גדול. אז
קודם כל אני מסכימה, אני חושבת שהכלי שכן ניתן פה הוא העניין של התיחום.
כן.
ושל הזמן. זאת אומרת, כן. ההבנה הזאת שסוד מתגלגל לו בלי זמן, אוקיי? הוא מאוד מאוד מסוכן. וברגע שאני מבינה שיש לי סוד כזה שמתגלגל בלי זמן ובלי איזשהו קו גבול, אז פה את אומרת, לא לרוץ ומיד לפוצץ אותו, אבל כן להתייחס לדבר הזה, להבין שיש בזה משהו שהוא רעיל אולי אפילו, שככה נכנס לי מתחת לאור, זאת אומרת,
או בעצם... כן, ובואי נחבר את המילה תדר שגם הבאנו אותה לפה.
כן.
שגם אם אני חושבת שזה לא נקלט, וגם אם בצד השני לא בהכרח יש מילים שמבינות בדיוק מה קרה, יש לסוד תדר חזק.
מאוד.
כן. והוא נוכח. אני אומרת, בגלל זה גם מישהו שזה מסיבת הפתעה שלו מרגיש את המתח הזה רגע לפני המסיבת... ולא פעם ולא פעמיים, אנשים אחרי המסיבת הפתעה יגידו, וואלה, אבל עכשיו אני מבין. אני מבין למה הרגשתי מוזר בזמן האחרון. השכל שלנו הולך ויגיד, הוא קלט איזו שיחה שבדיוק סגרתי. בסדר. בואי, זה קורה לנו בחיים 1,000 פעמים שאנחנו סוגרים שיחת טלפון בדיוק כשמישהו נכנס הביתה. אנחנו ננסה לסדר את זה בכל מיני פרשנויות, אבל יש שם את התדר הזה.
נכון. אני רוצה להעלות עוד מושג שאנחנו מדברות עליו בחשיבה הפרטית, והוא מקושר עם סודות, וזה דרמה. בתוך סוד יש המון דרמה. ולשמור סוד...
פותחת שיעור חדש, יאללה.
כן, לשמור סוד זה מאוד דרמטי. ויש משהו בחשיבות עצמית שאני שומר סוד, שסיפרו לי את הסוד. זאת אומרת, יש לזה עוד הרבה אפקטים, שאני אתן עוד מושג מהלימוד שאני מאוד מאוד אוהבת.
רגע, אני רוצה רק להבהיר את מה שאמרת עכשיו, כי אני לא בטוחה שהבנתי. את מדברת על הבן אדם שגילו לו את הסוד.
אני מדברת על, שאני אומרת חשיבות עצמית שגילו לי, כן, זה בן אדם שגילו, אבל גם בתוך סוד, בתוך שותפות סוד, סודות מדינה, יש בזה המון המון דרמה, המון המון
פרסטיג,
ג'וסיות.
פרסטיג', ברור.
בדיוק. יש ג'וסיות כזאת. ואני חושבת שזה באמת משהו שכן ראוי לדבר עליו, על, על ההימשכות שלנו למקומות האלה, לסודות, לדרמות, להסתרה הזאת.
את רואה איזה סדרות הכי עובדות טוב בנטפליקס ואיזה סרטים, אין, זה עם משהו בנפש שלנו שנמשך לדבר, אני אפילו לא יודעת להגיד אפילו למה, לדרמה כנראה, או אבל זה נמשך כי זה קיים.
נכון.
וזה לא בסדר שזה קיים.
נכון.
זה מה שאני רוצה להגיד. אין שום דבר לא... לא בסדר עם זה שאנחנו נמשכים לסיפורים כואבים, או לסודות מדינה, או אין בזה שום דבר לא בסדר.
כן.
השאלה היא, איזה פרשנות אנחנו נותנים למקום הזה? זאת באמת השאלה האמיתית. זה באמת, זה מבאס אותי להגיד את זה, אבל זה מסקרן. מקום של מצוקה גדולה, מסקרן, אתה רוצה להבין איך זה קרה, מה קרה, איך אנשים הגיעו למקום הזה, זה מסקרן, זה נפש האדם הגיע עד לשם, זה לא משהו קטן. והשאלה, מה אתה עושה עם זה? האם אתה משתמש בזה לרחילות הבאה עם חברה, כי שמעת משהו שקרה לחברה, ואת הולכת והופכת את זה לכלל ארצי, וואטסאפי, וואטאבר, או שאת לומדת מזה משהו. על היכולות שלך, על היכולות שלך לעמוד מול מצבים קשים. לומדת משהו.
אז מה את עשית, מיכל, עם הסודות שנחשפת אליהם?
וואו.
מה את למדת? יש לך איזה משהו?
כן. אני למדתי שיש דברים שאני לא יכולה להיכנס אליהם. זה דבר ראשון. למרות הרצון המאוד גדול שלי שהכל יהיה מתוקן תמיד. ושהכל יהיה, יש בי איזה מקום כזה שתמיד רוצה שהדברים יסתדרו, ולמדתי שזה בסדר שאני לא אערב את עצמי בהכל. מצד שני, למדתי שאני יכולה להיות לצד סודות של אחרים, ולא לכעוס עליהם. לראות אותם, לראות את הכאב שלהם, לראות את המקום ש... לא, אני, זה לא הסוד, במקרה הספציפי הזה, זה לא הסוד שלי, אבל בואו, אני רוצה לקחת את זה פנימה, גם אם זה הסוד שלי. הייתה תוכנית כזאת, פעם, עם אורי זוהר, נכון? זה פנימה לברכה, זה הסוד שלי. גם אם זה הסוד שלי. עדיין, הדרך לגשת לעצמי בחסות הסוד, זה לא בכעס. זה להבין שהשתקתי ועצרתי, לא כי... זה היה מחוזק, זה היה מחולשה, זה היה מבושה, זה היה מפחד, זה היה ממקומות שהן לא החוזקות שלי.
נכון. זאת
אומרת שאת המקום הזה ללמוד אני בעצמי להביא למרחב אחר, ולא להיכנס לשיפוטיות וביקורת, ואיך אתם עושים את זה, ולמה אתם עושים את זה, וזה לא בסדר, אלא באמת לראות את הכאב של האנשים, ולהביא את מה שאני יכולה להביא למקום הזה, זה היה בשבילי חוויה מאוד חזקה, אני חייבת להגיד, בסה שיש סודות כאלה, אבל בשבילי זאת הייתה חוויה חזקה. ללמוד שגם אני לא אמורה להיכנס לכל דבר ולפתור אותו, וגם קטונתי. יש את הרגעים האלה שאתה עומד מול דברים, אתה אומר, אני מהצד קטונתי.
נכון.
וזה לא צריך למנוע ממני לאהוב, או לנסות לעשות טוב, או... כי מישהו אחר, במקרה הזה שומר סוד, או עשה משהו לא בסדר, או עוד ועוד ועוד.
כן.
אני חושבת שבשבילי זה היה עיקר המסקנות מהזמן הזה.
אז אם אני מסכמת ככה לקראת סוף השיחה שלנו, את מה שדיברנו עליו היום, אז בעצם התחלנו מסוד, וזה הביא אותנו לתדר, ומה זה בכלל תדר.
כן.
ודיברנו על סוד שהוא מתגלגל, שאין לו סוף, ועל סוד שמתוחם בזמן, ועל בכלל סוד מול העברת מידע או אי העברת מידע. ובעצם אני חושבת שבסוף השיחה, התובנה מאוד מאוד חשובה שאת הבאת, זה באמת את היכולת שלי לעמוד מול הסוד של האחר, או הסוד האישי שלי, ולעשות את התיחום הזה של להבין, כן. לא עם כעס ולא עם, עם שיפוטיות עצמית, אלא באמת להבין שהמקום הזה לפעמים נוצר מתוך איזושהי חולשה או כאב או פגיעות, וכמו שאנחנו תמיד אוהבות, להתחיל לעשות על זה עבודה.
ובאמת, אני רוצה להגיד שכבר המקום הזה שסגרתי איתו, זה תחילתה של העבודה, וזה שינוי מאוד גדול בתפיסה שלנו, אנחנו נדבר על זה, על המקום הזה של השינוי תפיסה מלכעוס על עצמנו, ולחשוב שאנחנו לא בסדר רגע, לעמוד ולקבל את מה שאנחנו פוגשים עכשיו, והשינוי הזה בתפיסה, במקרה הזה אל מול סודות, אבל הוא יכול, הוא רחב כרוחב החיים שלנו בערך.
ממש.
הוא מהותי ליכולת שלנו באמת לעשות הכל. הכל.
ממש.
הכל. אז יופי.
תודה רבה. תודה רבה, מיכל. תודה רבה למי שהקשיב לנו, וכמו שאנחנו תמיד אומרות, אנחנו מאוד נשמח שככה תכתבו לנו למטה את דעתכם, שאלות, בקשות, אנחנו כאן בשבילכם.
לגמרי.
וניפגש בפודקאסט
הבא. אפשר גם לא להסכים איתנו, זה גם ממש חשוב.
מאוד חשוב, וניפגש בפודקאסט הבא.
ביי בינתיים.
ביי.
תודה רבה. ביי. זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת והפכת להיות בן אדם אמיתי, אמיתי. קום תגיד, זה אני.